רדיו סול, באפליקציית רדיו סול ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים. בוקר טוב, שבוע טוב. אני עורך דין אדיר זאבי, בעלים של משרד שמתמחה בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. והיום בתוכנית שלנו, יזם ניגש להקים עסק חדש, הוא לא תמיד יודע מה מצופה ממנו בתחום רישוי עסקים, לפעמים הוא אפילו לא מודע בצורך שיש ברישיון עסק. רשתות רבות וזכיינים נמצאים בסיטואציה של צורך בלוקיישן פיזי, והדבר כמובן מעלה התמודדויות רבות ושאלות משאלות שונות. אני מערך באולפן את שלמה גיספן, הוא יועץ בכיר לליווי וטיפול בהליכי רישוי עסקים, ויחד אנחנו נבחן שאלות רבות בנושא של סחירות עסקית ורישוי עסקים וכן הלאה. בין היתר נדבר על מה הדבר הראשון שבעל עסק צריך לעשות כשמתעורר הצורך בנכס לעסק, מה זה רישוי עסק, על מה חשוב להקפיד ברישוי עסקים, האם נבצע בדיקה של רישוי עסק לפני חתימת הסכם סחירות, ואם כן, אילו בדיקות נבצע, ועוד ועוד. על השאלות האלה נשיב לכם כאן בזכייניסטים הבוקר. אז אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, אם אתם מעוניינים להיות זכיינים פוטנציאליים של רשת קיימת, או אם אתם כבר זכיינים, אזי התוכנית שלנו היא בשבילכם. כאן בזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לבין זכיינות. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני מבקש להציג את האורח שלי כאן בתוכנית, את שלמה גיספן, שהוא יועץ בכיר לנושא רישוי עסקים ומטפל בהליכי רישוי לעסקים רבים מרחבי הארץ. בין היתר חברות עסקיות שונות, הוא יועץ ומלווה רשויות מקומיות, הוא עוסק בהכשרת יועצים לרישוי עסקים והיתרי בנייה מטעם מכללת משלב. שלמה, מה נשמע ומה שלומך?
אני בסדר גמור.
מרגיש טוב?
מרגיש מצוין.
יופי, נהדר. אז כמו שאמרנו בהכנה, אנחנו כבר מתקרבים למיקרופון, כך את עצמך, בדיוק. אמר, אין מה לעשות, זה לייב, ככה בלייב עושים תיקונים תוך כדי. שלמה, אנחנו באמת בנינו פה שידור מאוד מעניין, הרבה מאוד מידע, אנחנו לא נוכל להכיל את הכל, באמת קצרה יריעה מלהכיל, אפילו שידור נוסף אם יהיה, כנראה לא נעשה את הכל, אבל בוא באמת ניתן מענים לדברים העיקריים שציינתי ויהיו שאלות נוספות, ולפני כן ספר לנו קצת על עצמך שנכיר אותך.
אני עוסק בעולם רישוי עסקים מזה 17-18 שנים, הייתי מנהל אגף רישוי עסקים בעיריית חולון הרבה מאוד שנים, אחר כך עסקתי בעוד כמה דברים בעולם הזה, ומזה 5 שנים יש לי חברה פרטית שנותנת שירותים, ליווי, טיפול, ייעוץ לחברות גדולות במשק הישראלי, וגם עסקים קטנים ובינוניים. ופן נוסף זה ייעוץ לרשויות מקומיות. כן. ומרכיב שלישי זה הכשרה שבה אני רכז אקדמי של קורס קורס רישוי עסקים.
אנחנו מדברים היום על המתח הזה שנמצאים בו הרבה מאוד יזמים שניגשים להקים עסק חדש. כמו שאמרתי, יזם כזה לא תמיד יודע מה מצופה ממנו בתהליך, ואני מדבר ספציפית על הנושא של רישוי עסקים. לפעמים הוא בכלל לא מודע לצורך הזה שצריך להוציא רישיון עסק. ספר קצת בעצם לאילו שווקים אתם כחברה פונים.
אנחנו למעשה פונים לשוק העסקי, השוק המסחרי, תעשייתי. למעשה הדגש שאנחנו פונים אליהם זה מתוך רצון וכוונה לסייע לבעלי העסקים להצליח בהליך הזה של נקרא רישוי עסקים. היום יש גם רפורמה, מזה שנים יש רפורמה ברישוי עסקים שהיא הלכה והתפתחה עוד מ-2010.
כן.
היא בהחלט מביאה להרבה מאוד דברים חיוביים. יש גם דברים פחות, אבל בעיקרון יש הרבה מאוד דברים חיוביים. ובעל העסק לא מכיר את זה. אז הוא גם לא יכול להנות מהעניין אם הוא לא מכיר.
בהחלט. אז בוא רגע, אני יודע שעשינו ככה הכנה לתוכנית, אתה עובד בעצם עם אדריכלים, עם מהנדסים, עם יועצים שככה מתלווים לעבודה שלך, ספר קצת על החברה.
בחברה אני מעסיק הרבה מאוד בעלי מקצוע ייעודיים בהתאם לסוג העסק ולמבנה שלו. זה מתחיל מאדריכלים לצורך הכנת תוכניות לרישוי עסקים, זה ממשיך במהנדסים, אם אני צריך להוציא להם את יורי בנייה, או לבדוק מצב הנדסי של מבנה.
כן.
כל היועצים הבטיחותיים למיניהם, כל המרכיבים שקשורים לאיכות הסביבה, מרכיבים שיועצים בתחום התנועה, יועצי נגישות.
כן.
התעסקות בהליך רישוי מחייב התמחות, ולדעת בדיוק איזה יועצים אתה צריך לשלב בהליך הזה.
את מי להכניס מתי?
בוודאי.
יפה. כמה מילים עליו? תהליך הזה שאתה עושה, תהליך העבודה שאתה עושה עם עסקים, תן לנו איזה בריף קצר.
התהליך מתחיל מבחינתי עוד ברגע שבעל העסק רוצה או חושב לסחור את העסק, או לקנות את העסק, או להיכנס לכל התהליך הזה. זאת ההצלחה של בעל העסק, שהוא מבין עוד לפני שהוא נכנס, ולשמחתי לאחרונה יש לי הרבה כאלה, שמבקשים את הייעוץ, וזה ממשיך בכך שאנחנו בודקים לו את כל ההיבטים ההנדסיים, התפעוליים של העסק, על מנת שבסופו של דבר את מה שהוא אמור לגלות אחרי, אנחנו מגלים לו לפני.
אז מה הדבר הראשון שצריך בעל עסק הזה, שרוצה, כמו שאמרתי קודם, להקים עסק? בוא ניקח את תחום המזון, כי הוא באמת מורכב, והוא מאפשר הרבה דיונים פה, או לפתח את הדיון. מה הדבר, אני רוצה עכשיו להקים עסק בתחום המזון, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות?
תראה, לפני שאני לא נכנס למרכיב שנקרא התוכנית העסקית שלו וההתאמה של בחירת המקום וכולי,
כן, נכון.
אני רוצה להתמקד בהליך רישוי עסקים.
בהיבטים של רישוי עסקים.
בהיבט של רישוי עסקים, אני צריך בדבר הראשון לבדוק שיש התאמה הנדסית לעסק, למקום שבו הוא בחר. גם ההיבט של האם המבנה שבו הוא הולך להיות הוא בנוי בהיתר, האם זה מתאים לשימוש שהוא הולך לעשות, ולא פחות חשוב, זה ההיבטים התפעוליים שיבואו אחר כך.
כן.
האם כל המערך של למשל האשפה, מערך הטיפול בשפחים, מערך לטיפול בזיהום אוויר, או כל מה שקשורים, דברים שקשורים לפרודקט של התהליך, את זה צריך לבדוק לו, כדי שנגיד לו מראש, כאן יש לך בעיה, או פה לא תהיה לך בעיה, אין בעיה, רוץ קדימה.
כן. מה זה רישוי עסק בכלל?
רישוי עסק זאת הליך, זאת פרוצדורה, שנובעת כמובן מתוקף חוק רישוי עסקים, צו רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים, ועוד הרבה מאוד מרכיבי רגולציה שונים, שלפיהם בעל עסק חייב להסדיר את הפעילות של העסק שלו, על מנת שבסופו של דבר יהיה לו רישיון עסק. כשאנחנו נכנסים לעסק כאדם פרטי, לנו יש נקודת הנחה, נקודת מוצא, שהעסק הזה מוסדר בפעילות שלו, מכל ההיבטים, בטיחותיים, כן. תברואיים, הנדסיים וכו' וכו'.
תגיד, עוד שאלה. אנחנו יודעים שיש עסקים שהם טעוני רישוי עסקים, ויש עסקים שהם לא טעוני רישוי, וגם זרקת עוד כמה דברים פה שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, גם על הרפורמה וכן הלאה. נדבר גם בהמשך על נושא של המתח בין רישיון עסק לבין רישיון יצרן, שלא תמיד אנשים מבינים בדיוק במה מדובר. השאלה שלי אבל אליך היא, מה להערכתך הדבר שצריך להקפיד עליו כשאנחנו מדברים רישוי עסקים? כאילו, מה יש שם שחייבים להקפיד?
תראה, ההקפדה צריכה לדעת או להתמקד בדרישות של הרגולציה, של הרגולטורים השונים.
כן.
לכל עסק יש קו אחר, יש מסלול אחר, יש גורמי רישוי אחרים.
כן.
לא דומה עסק לעסק דומה, גם אם לפעמים הם אותו סוג, לפעמים.
בוא ניתן דוגמה. קח אותנו לזה דוגמה.
אני אתן לך דוגמה, מסעדה. בסדר, אנחנו בעולם הזה. מסעדה, יש הגדרה של מי הם הגורמים שמלווים אותה. עכשיו, יש גם הגדרה, לא דומה מסעדה שמאכילה 50 אנשים, יש לה פוטנציאל של 50 מקומות, לבין מסעדה שיש לה 500 מקומות. זה שני דברים שונים. מכל ההיבטים. ולכן, גם בסוג המזון שהיא עושה, וגם בהרכב המזון, בתהליך התזרים עבודה שיש לו, הכל משתנה בהתאם למה שהלקוח רוצה.
אוקיי.
ובהתאם לזה, אנחנו, המערכת הרישוי צריכה לתת לו את המענה, שבסופו של דבר יקבל את הרישיון ויעבוד כחוק.
במשרד שלנו, אולי ניתן גילוי נאות, אנחנו מכירים מהעולם העסקי, אמנם ההיכרות לא מספיק ארוכה ברמה הכרונולוגית, אבל היא כבר מספיק עמוקה ברמה המקצועית. בעולם שלי, אתה יודע, במשרד שאני מייצג גם רשתות מזכות וגם זכיינים, הרבה פעמים עולה השאלה, מה עושים מתי? עכשיו, אני מדבר על עסקים שצריכים לוקיישן פיזי, מה שנקרא נכס, ואיפה... השאלה היא, איפה באה לידי ביטוי החתימה, או מתי באה לידי ביטוי החתימה על הסכם הסחירות, ביחס לבדיקות של רישוי עסקים? מתי אני עושה את הבדיקות? מתי אני חותם? כבר אנחנו מכירים סיטואציות שאנשים נשרפו, מה שנקרא, חתמו והבינו שיש להם בעיה עם הפונקציונליות של הנכס ביחס לצורך העסקי.
המצב האידיאלי, שאני אומר, אני לאחרונה רואה הרבה בעלי עסקים שמבינים את העניין, הוא לקיים את הבדיקות לפני החתימה. עכשיו, יש הרבה מאוד מקרים שבהם בחתימה יבואו לידי ביטוי היבטים של בדיקה. למשל, אנחנו יודעים שהולך להיות מצב של מה שאנחנו מגדירים, הליך של שימוש חורג. כי המבנה הוא מבנה בייעוד לתעשייה, ובפועל אתה עושה מסעדה שזה בכלל מסחר. אז מראש אתה כבר מכניס ומגדירים מי מטפל בהליך הזה, מי מטפל ומי משלם עבורו.
אתה אומר לא רק שזה יהיה לפני החתימה, אלא גם כשכבר נגיע לחתימה, נטמיע בתוך ההסכם...
חד משמעית.
את האחריות ואת הסמכות של מי עושה מה ומתי, ועל חשבון מי, אני גם מניח שזה קשור לזה.
בדיוק, ועל חשבון גם מי, ויש דברים נוספים, זה לא רק ההיבט של שימוש חורג, זה יכול להיות היבטים אחרים של תשתיות שקשורות לבניין.
התאמה של הנכס וכן.
התאמה של הנכס, תשתיות של מפרידי שומנים וערובות וכדומה. כל זה צריך להיות בהסכמה בין בעלי העסק, לבין בעל העסק, לבין בעל הנכס.
נכון. דיברת על זה שבעצם יש כמה היבטים, יש את ההיבט ההנדסי, יש את ההיבט הפונקציונלי, כל הבדיקות שאתה ממליץ בעצם לעשות לפני החתימה, אלה אותן בדיקות, נכון? כן. ההיבט הפונקציונלי, ההיבט בוא ניתן על זה דוגמה, דווקא לא מתחום המזון.
תראה, ההיבט הפונקציונלי, למשל, אין חנייה תפעולית לעסק. עסק שמחייב, מצריך, כניסה ויציאה של כלי רכב.
סחורה.
כניסה ויציאה ובתדירויות מאוד גבוהות, משלוחים לכדומה. אבל אין לו שום אלמנט, אין לו שום אפשרות כזאת, כי השטח לא מאפשר. מרכיב נוסף זה למשל חניית לקוחות. איפה חונים לקוחות? יש עסקים שאני מכיר שנפלו רק על העניין הזה. לקוחות בדרך כלל אוהבים את קרבת המקום. אם אין מקום קרוב, הוא לא יבוא. הוא לא יבוא, וזה מרכיב שחשוב לדעת.
יפה, וכמובן נלווה לזה גם נושא של השפעה ועניינים אחרים, אנחנו לא נדבר על הכל עכשיו. הליך של רישוי עסקים, כפי שאני מבין, בנוי מפירוט של פריטי רישוי כאלה ואחרים. אז בואו ניקח דוגמה ונגיד על איזה פריט רישוי היא רלוונטית. נניח מאפייה עכשיו, אני פותח מאפייה. איזה פריט רישוי יכול להיות רלוונטי, או מה משפיע על הפריט הרלוונטי?
מאפייה, לאחרונה, ברפורמות, הוגדר שמאפייה, שהיא מייצרת כל יום עד 5 טון, אינה זקוקה לרישיון עסק. היא לא תאונת רישוי עסק, אבל היא תאונת רישיון יצרן.
Okay.
זאת אומרת, כל המרכיבים, או כל הרגולציה שקשורה לכללי העבודה של משרד הבריאות, מחייבים אותו. אבל יתר הדברים... לא מחייבים לכאורה. למה אני אומר לכאורה? כי יש כללים בחוק שקובעים זה שאתה לא מחויב בהליך רישוי עסקים, לא פותר אותך מיתר החובות שחלות על הדין. למשל, האם אני חייב בכל מה שקשור להסדרי כיבוי אש? בוודאי שאתה חייב. רק שמי שיבדוק את זה, זה אולי הביטוח. לא רשות הרישוי,
לא
כיבוי אש באופן הישיר.
יפה.
וזו דוגמה אחת. זאת הרפורמה, למשל, האחרונה, תיקון האחרון בחוק.
בוא נדבר על הוצאות צפויות כלכליות. עכשיו תראה, הסיפור הוא כזה. אנחנו מכירים את זה, יזמים מגיעים, רוצים שלהם חלום, רוצים להקים את העסק שלהם, נורא סקסי, הדליקו אותם במרכאות עם איזושהי תוכנית עסקית שנראית מצוינת וכן הלאה, ואז מגיעים באמת לבחור את הנכס, מתחילים את כל הסאגה של בחירת הנכס, ואיתרתי כבר נכס שהוא גם בלוקיישן שנראה טוב ויביא קהל, ואחר זה נתמודד עם כל מה שצריך להתמודד בהיבט של רישוי עסקים, שזה עלול להיות מאוחר אם כאמור אנחנו חתמנו לפני זה על הנכס. בואו נדבר על נושא של הוצאות בתוך הוצאות, אני מדבר עכשיו כלכליות, הוצאות בתוך התהליך הזה. אנחנו יודעים, יש בעצם שלושה דברים שאנחנו דיברנו עליו, גם עליהם. גם הנושא של רגולציה, גם הנושא של ליווי וייעוץ, וגם על הזמן שדיברנו עליהם. אז בואו רגע נפרט את העניין הזה.
תראה, המרכיב העיקרי בהוצאות הוא עמידה בדרישות הרגולטורים השונים. זאת אומרת, אם אני פתח מסעדה ואני צריך להקים תשתיות מתאימות, אז יש לזה עלויות. עכשיו, התשתיות זה לא רק השולחנות והכלים, אלא זה גם כל המבנה, החל ממחסן וחדרי קירור וחדרי הקפאה ומפרידי שומנים ותעלות ביוב ועוד ועוד ומיזוג ועוד ועוד. זה מה שנקרא השקעה בתשתיות שתהיינה תואמות. הדבר השני הוא בהחלט, אמנם הוא הסכום, עכשיו, זה סוג אחד של דרישות. יש דרישות של כיבוי אש, שגם הן עולות כסף. יש דרישות של איכות הסביבה, שגם הן עולות.
רגולציה, מה שנקרא.
של הרגולציה, בהחלט. הדרישות של נגישות, גם זה עולה כסף. כל דבר עולה כסף. את כל זה אני יכול, במסגרת עבודה נכונה, אפשר לתת הערכה. לא הערכה וכנה מידה כמה זה אמור לתת לבעל העסק. אז זה מרכיב אחד של מה שאני קורא עמידה בדרישות הרגולציה. שתיים זה כמובן כל מי שמלווה אותך, החל מעבדך הנאמן שמלווה אותו, וכל היועצים האחרים שאנחנו צריכים להביא, שלא תמיד אנחנו יודעים אותם בתחילת התהליך, אנחנו יודעים איך זה יתפתח.
שצריך להביא אותם בחשבון משני היבטים, אחד צריך לתת את הייעוץ הנכון כדי לעשות נכון את העניין, וצריך לשלם על זה כסף, זה חלק מה...
אני יכול להגיד לך, ואני אומר את זה בצנעה, שבסופו של דבר הייעוץ והליווי חוסך לבעל העסק הרבה מאוד כסף. כי הוא לא מכיר את הכללים, הוא לא יודע את הדברים, הוא יכול חלילה ליפול למקומות שבהם בסופו של דבר החיסכון בעלותם של יועצים מקצועיים ונכונים תבוא באוכריו.
היה פה בתוכנית אחד מבעלי הרשתות באמת הגדולות בארץ בתחום הקמעונאות, ובשיחה שהייתה לנו דווקא פה לפני השידור, כששתינו קפה ביחד, הוא אמר לי, תשמע, בסופו של דבר, כל משהו בייעוץ של כמה אלפים או עשרות אלפים בודדים, זה goes without saying, זה בכלל אין, זה ברור שאני יוציא את זה. אני לא פרייר, אני לא סתם מזרוק כסף, אבל ברור שאני יוציא את הכסף הזה, זאת השקעה הכי נבונה שיכולה להיות. גם אם אני לא עושה את העסקה, הייעוץ הזה היה נחוץ עבורי ונתן לי ערך.
אני לא רוצה להיכנס לעומק של הדברים, אבל ליווי נכון, ליווי מקצועי, יחסוך לו הרבה דברים.
יחסוך הרבה כסף, בהחלט.
בהזדמנות תהיה, אז אני אוכל להרחיב גם על העניין.
אז המרכיב הראשון זה הרגולציה, המרכיב השני זה באמת הליווי והייעוץ, והשלישי.
המרכיב השלישי זה פרק הזמן, אותו מה שאנחנו קוראים הגרייס, התקופה, שמהרגע שבו הוא חותם על ההסכם, על הסכם השכירות, ועד הרגע שבו העסק מתחיל לעבוד, ואני אגיד אפילו יותר מזה.
עד שהוא פותח אותו לקהל הרחב.
עד שהוא פותח לקהל הרחב. ועד שהוא תופס בשפה שלי, עד שבכלל באמת הוא מתחיל ליצור את קהל הלקוחות, עד שהוא מתמתג ותופס את קהל הלקוחות שלו. גם זה לוקח זמן, את זה צריך לקחת בחשבון, כי אנשים הרבה אומרים, תשמע, אין בעיה, אני אתחיל לעבוד, אני אייצר כסף. ואני אומר לו, רגע, כשאתה תתחיל לעבוד, עוד לא בטוח שכל קהל הלקוחות הגיע אליך.
נכון.
אתה תמצא את עצמך עוד מוציא כסף משלך, מכיסך הפרטי, עוד לפני שהתחלת לייצר כסף.
תגיד, מה האתגר המרכזי שאתה מזהה בתחום שלך?
תראה, אתגר שאני, הדבר הראשון זה באמת שבעלי עסקים, לעזור לבעלי עסקים לקבל את ההחלטות הנכונות לפני שהם פותחים. לתת להם תמונה הכי ישרה, הכי קינה, הכי שקופה שרק אפשר, מה הולך להיות. לפעמים בעלי עסקים לא מרוצים ממה שאני אומר להם, כי אני אומר להם את כל האמת, גם אם היא לא נעימה. אבל בשביל זה הוא בדיוק סוחר את שירותיו.
בדיוק.
לא, בשביל שאני אגיד לו, תשמע, הולך לך להיות פה זה, ובסוף חלילה הוא נופל.
מהעיניים שלך, מה היתרונות בלעבוד איתך? בצניעות, אתה יודע, בכל זאת.
תראה, קודם כל מקצועיות. מקצועיות ברמה גבוהה מאוד. שתיים, יושרה. שלישית, היכרות. היכרות שלי עם הרבה מאוד ממרכיבי הרגולציה, וכמובן גם עם האנשים בשטח. אני מכיר, אני עובד ברמה ארצית כבר מזה 5-6 שנים. מכיר את האנשים עוד מהתקופה שבהם אני הייתי בצד השני, הייתי רגולטור. ולכן זה בהחלט מסייע, פותח דלתות, אבל ברמה של לא חלילה, רק לקצר תהליכים כדי לזרז דברים, ולא כן. מעבר לכך.
לפנות נכונה.
לפנות נכון, לדעת בדיוק, לבוא אל הרגולטור עם כל מה שהוא רוצה. לבוא אליו עם כל המסמכים, עם כל הדרישות, ככה הם אוהבים לעבור.
לדבר את השפה שלו. אתה יודע, הרבה פעמים כשאני מייצג, אני גם מייצג רשתות, גם זכיינים, והרבה פעמים כשאני מייצג זכיינים, אני מדבר את השפה של הרשתות. והפוך, כשאני מייצג רשתות, אני מדבר את השפה של הזכיינים. בסוף הלקוח, זה מה שהוא צריך, שהצד השני ידבר את אותו שפה שהוא מדבר, אבל הוא לא יודע לדבר את השפה הזאת. הוא לא מכיר את הז'רגון המקצועי, הוא לא מכיר את התנאים, הוא לא מכיר את הקריטריונים, הוא לא מכיר הרבה מאוד דברים, שבשביל זה יש יועצים כמוך ואחרים. יפה, אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, לקחת שלוק של אוויר ונחזור. מיד אחרי ההפסקה נדבר על רישיון עסק, רישיון יצרן, נגישות, נדבר על הרפורמה ברישוי עסקים. אז אנחנו כאן הזכייניסטים, אתם מוזמנים גם להפנות אלינו שאלות כאן בטלפון של רדיו סול 03-677-3636 או בוואטסאפ 053-807-1213. נחזור אליכם מיד אחרי ההפסקה, שלמה גיספן ואנוכי. הפסקה וחזרנו.
מתחיל באנגלית אם יש אחת שיש לה לוחש לה חאומה זה אני את רוצה סיגריה תדליקי גם לי גם יש חדר רק לי ולך just for you אני Just for you and me
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
מתארח כאן בתוכנית, בזכייניסטים, שלמה גיספן, שהוא יועץ בכיר לליווי וטיפול בהליכי רישוי עסקים. שלמה, חלק מבעלי עסקים לא יודעים שהחוק מחייב עסקי מזון להחזיק רישיון עסק, אבל לא כל עסק בתחום המזון מחויב גם ברישיון יצרן. נתנו על זה מילה בקטנה קודם. עסקים שנדרשים ברישיון יצרן הם באמת עסקים בתחום המזון, שבפעילות שלהם מעורב התהליך הזה של ייצור מזון, של שיווק מזון, של אריזה או אחסנה של חומרי גלם או תוצרת מזון, מה שנקרא מוגמרת. ובאמת עסקים שעונים על קריטריונים כאלה ואחרים, חייבים רישיון יצרן משירות המזון. אז בוא, שאלה ראשונה, תעשה לנו רגע סדר, ברשותך. מה ההבדל, פעם אחת ולתמיד, בין רישיון עסק לבין רישיון יצרן?
רישיון עסק הוא למעשה השם הכולל, האישור הכולל של כל תחומי ההסדרה שקשורים לעסק.
כן.
אחד מהם זה רישיון יצרן. רישיון יצרן לא מחייב בכל עסק מזון.
כן.
הוא מחייב, בדיוק כפי שאמרת, בעיקר בעסקי מזון, במפעלים שמייצרים מזון לצריכה שלא במקום הייצור שלהם. זאת אומרת, שלוקחים את חומר הגלם, עושים ממנו פעילות כזו או אחרת, אורזים אותה, מקפיאים אותה, משווקים אותה החוצה, ולכן הם צריכים רישיון יצרן כדי להבטיח שאותו מוצר שהתחיל כמוצר גלם מסוג X והגיע בסופו של דבר ללקוח לאחר מספר ימים, או לפעמים גם יותר ממספר ימים, הם נמצאים במצב תברואי, היגייני, תקין.
מפעל גלידות. צורך העניין עונה על הגדרה הזאת?
בהחלט. מפעל גלידה, הוא מייצר, הוא לוקח מרכיבים שונים של חלב ועוד מרכיבים נוספים, שמייצר בסופו של דבר גלידה, מקפיא אותה, משווק אותה, ובסופו של דבר הלקוח הסופי שבא ולוקח קונה אותה מנקודת המחירה שבה הוא קונה אותה.
אוקיי. נמשיך?
עכשיו, יש עסקים היום שלא צריכים רישיון יצרן, זה ממש לאור הרפורמה האחרונה.
כן.
הם צריכים רישיון יצרן, אבל הם לא צריכים רישיון עסק. זאת אומרת ש... באופן פורמלי.
צריכים רישיון יצרן, אך לא צריכים רישיון
לא
עסק.
לא צריכים רישיון עסק. כמו למשל אמרתי, מאפייה, כן. בכל מקום שמייצר מוצרים שלא מן החי, עד 5 טון ביום, ביום, שזה המון.
וואו.
כן. הוא לא צריך להוציא רישיון עסק, הוא צריך רישיון יצרן. מה המשמעות של העניין? המשמעות של העניין שאת הנושאים ההנדסיים, והנושאים של בטיחות, ונושא נגישות, הדברים האלה לא ייבדקו באופן ישיר על ידי הרשות המקומית.
יבוא מזון, בוא תן על זה מילה. תראה, יבואן מזון.
ליבואן מזון יש כללים ליבוא מזון לארץ. זה תלוי כמובן בסוג המזון, בכיפו, באופן ההגעה שלו, אם הוא מגיע חיים, אם הוא מגיע כפו, בהקפאה. לכל דבר כזה יש תהליכים, יש פרוצדורה מאוד מאוד ארוכה אל מול שירות המזון הארצי, שהוא לפעמים גם השירותים הווטרינריים במדינת ישראל, שגם הם שותפים לעניין הזה, וביחד יש הגדרה של מאיפה אתה מביא, מאיזה מקום, איך זה מגיע לארץ, איך זה מאוחסן בארץ, איך זה משתחרר מנקודת המעבר בדרך כלל בנמלים. יש הגדרה ופרוצדורה שבה למדינה יש יכולת לעקוב ולנהל בקרה אחרי אותו מוצר, כן. אותו מזון שאתה מביא מחול, עד שהוא מגיע בסופו של דבר אל הלקוח.
פתחתי עסק, הכל טוב ויפה, ואני, מה שנקרא, צריך להנגיש אותו לקהל הרחב. תן על זה מילה, מה זה בכלל נגישות? מה נדרש תחת הנושא של נגישות? זו סוגיה סופר, הייתי אומר, סקסית במרכאות, והרבה ככה גם מחפשים בעלי עסקים בתחום הזה. אז בוא רגע תגיד מה זה נגישות, מה זה דורש.
ראשית...
ואיפה גם אתה בעלי ידי ביטוי בעניין הזה?
נגישות היום, לאחרונה התפרסם, נובמבר שנה שעברה, התפרסם צו הוכחת הנגישות, 2021, שעשה סדר בכל העניין. הוא קבע שרק עסקים שהם או שירות ציבורי או מקום ציבורי, מחויבים בחובת הנגישות. החובה שבה כל בעל... כל אדם בעל מוגבלות יכול להגיע אל אותו מקום.
שירות ציבורי כדוגמת קופת חולים, נניח.
כמו קופת חולים, אבל קופת חולים היא לא טעונת רישיון עסק. אנחנו מקבלים על מקום. תכף סתם דוגמה.
אז מה כן? יפה. שירות ציבורי.
למשל, מוסך רגיל, שכל אדם יכול להיכנס אליו, זה מקום שהוא מקום ציבורי. אבל מוסך שהוא למשל רק לנהגי חברת אגד, לצורך העניין, ממש לא. זה לא מקום ציבורי. זה מקום שהוא מיועד לקבוצה מאוד מסוימת, ולכן הוא לא מחויב בנגישות. עכשיו, בנושא הנגישות יש חלוקה בין מה שנקרא נגישות עד לפתח העסק ובתוך העסק. אוקיי? ויש הבחנה והגדרה החל מחנייה קרובה ומעלון ויציאה והגעה ודלתות וכו', ואחר כך כשאתה נכנס כבר לתוך העסק, אז מעברים נוחים וקופה רושמת ומושב נוח ושירותי נכים, ואלה כל המרכיבים שבסופו של דבר כולנו מסכימים שצריכים להיות, כי אין שום הצדקה שבעל, שאדם בעל מוגבלות לא יוכל להיכנס
חד משמעית.
וליהנות מהם.
אז בעצם כל עסק למעשה נותן שירות ציבורי.
לא
כמעט כל
לא
עסק.
לא כל עסק נותן.
כמעט כל עסק.
כן, אני יכול לתת לך מבחינה מספרית. יש היום כ-184 פריטי רישוי.
כן.
בצו רישוי עסקים. רק 80 מהם מחויבים בחובת הנגישות. רק 80 מהם. כל היתר לא חייבים. אני יכול לתת פה מספרים שונים ודוגמאות שאתה לא מעלה על דעתך בשביל מה הם צריכים שיהיה להם.
זו רק השאלה הזאת, האם זה שירות ציבורי שקובעת את הצורך בנגישות?
שירות ציבורי, בהחלט, שבסופו של דבר אדם בעל מוגבלות יגיע למקום.
כן.
מסעדות, אני יודע מה, כל מקום שבו בסופו של דבר אדם בעל מוגבלות יכול ורשאי, ואין שום הצדקה שבעולם שהוא לא יקבל את השירות.
כמו כל אחד אחר.
כמו כל אדם אחר. עכשיו, יש גם פה, עשו גם חלוקה טובה שבאה כדי להקל את העניין, מבחינת הפרוצדורה. יש עסקים שעד 100 מטר שטחם, בעל העסק יכול לבצע את הבדיקה לבד על פי איזשהו טופס מסודר.
כן.
הוא בודק שאכן יש לו את הכל, שיש לו פתח כזה ויש לו סימנים כאלה. הוא מסמן ממש רשימת תיוג, ובסוף הוא מצהיר עם חתימה של עורך דין, בסוף כן, שהוא אכן עשה. שתיים, יש העסקים טיפה יותר מורכבים מ-100 עד 300 מטר, ששם צריך רק את חובת הנגישות שירות, והאחרון זה המטוס. שמ-300 מטר ומעלה שצריכים כבר את הכל. זאת אומרת שבסופו של דבר באמת הצו הזה עשה סדר, גם במי צריך ומי לא צריך.
ואיך.
ואיך לעשות את זה בדיוק, כאשר באמת זה מקל ועושה סדר, עשה סדר מאוד 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 יפה.
ומה מבחינת ביקורות על העניין הזה? אכיפה?
תראה, יש רשויות שהן עצמן מבצעות את הבדיקה.
כן.
אבל אני היום יכול להגיד לך ש... הביקורת הגדולה ביותר זה של אנשים בעלי מוגבלות שמגיעים למקום כזה, וכשאין להם, הם יודעים יפה מאוד לפנות.
כן. השטח עושה את
שלו. ועושה את שלו, והם הבקרים הכי גדולים. לכן אני לא מציע לבעלי עסקים, גם ברמה האישית.
גם ברמה המוסרית.
המוסרית, כן. האומנית, לא להתעסק עם העניין הזה.
וגם ברמה העסקית.
וגם ברמה העסקית, כן. אתה חשוף לתביעות. אני לא רוצה להגיד לכם שאני מכיר על תביעות, של יזומות,
כן.
שחיפשו פשוט את העניין, ואתה יכול להיכנס בכנסות לא קטנים,
כן.
וחבל להגיע למקום הזה.
גם לא צריך להוכיח פה נזק
ברכיבים
האלה.
נכון,
זה בהחלט. תביעות כמעט בטוחות. בוא נעבור לשוחח על הרפורמה ברישוי עסקים. בוא נדבר רגע על המטרות של הרפורמה הזאת.
תראה, הרפורמה היא למעשה איזשהו תהליך שכבר החל עוד ב-2006. והיו לו מספר שלבים שהראשונה שבהם היה ב-2010, ואחר כך ב-2013 וכו' וכו'. עד ממש הימים האחרונים, תיקון מספר 3 לצו רישוי עסקים.
כן.
מטרת הרפורמה הייתה לפתוח חסמים ולשחרר את נקודות צווארי הבקבוק שבהם נתקלו בעלי העסקים. שתיים, לאפשר לבעלי עסקים ודאות. בעל עסק צריך לדעת לקראת מה הוא הולך.
כן.
כדי שהוא ידע לקראת מה הוא הולך, הוא צריך שהדברים יהיו ברורים לו. בשביל זה יצרו למשל את המפרטים האחידים.
כן.
שתיים, ליצור דיפרנציאציה.
מפרט אחיד בעצם של התנאים והמסמכים בהחלט. שנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק.
בהחלט. זאת אומרת שבעל עסק שרוצה לפתוח מסעדה בבאר שבע, ובעל עסק רוצה לפתוח במסעדה בחיפה,
אותן דרישות.
הכל אותן דרישות, לא יכול להיות שכל אחד ישנה. אז זה דבר נוסף. דבר שני שעשו, זה יצירת הבחנה, דיפרנסציה, בין סוגי העסקים. עסקים שהם קלים מאוד, יקבלו, צריכים להיכנס במסלולים קלים, פשוטים, יעילים ומהירים. ועסקים יותר מורכבים, אז יצרו את מה שנקרא הרישוי הדיפרנציאלי, או במילה אחרת, רישויה בהליכים מזורזים,
מזורז, כן.
שבהם יש עסקים, ואני עושה את זה לא אחת, תוך שבועיים ושלושה אני מקבל רישיון עסק. זה, פעם זה היה חלום באספמיה, היום זאת מציאות.
זה בעצם עסקים שהליך הרישוי לגביהם הוא הליך רישוי מזורז. בעצם אם אני מבין את זה, עסקים שהסיכון שנשקף מהם הוא קטן.
אחד, ושתיים, בבסיס הרפורמה, יש העברת האחריות לבעל העסק.
כן.
זאת אומרת, בעל העסק
מצהיר.
צריך להצהיר, צריך לבדוק, צריך לדעת שמשהו עושה. נכון שהאחריות היא עליו, ואת זה עשו בעיקר בעסקים, מה שנקרא ברמה של מה שאנחנו קוראים מסלול תציר ומסלול כן. א', אולי גם ב'.
תגיד, מה לגבי כנסות?
יש במסגרת הרפורמה גם את העניין הזה החלו, זאת אומרת, החילו אותו. זאת אומרת, בכלל כל נושא האכיפה, וזה המרכיב השני, כמו שאמרו, אוקיי, אנחנו מעבירים לך את האחריות, אמרו, אוקיי, אם כך...
כך בחשבון ש...
כך בחשבון שאנחנו את מערכת האנישה, את הפיקוח והאכיפה הולכים להגביר. ולכן גם עשו הרבה מאוד צעדים מאוד מאוד קשים, כמו למשל, מתן סמכויות למשטרה בכל עסק, גם אם הוא לא מופיע בצו רישוי עסקים, הוספת כנסות, יכול להיות אפשרות לסגור עסק גם מבלי הגעה לבתי משפט,
כן.
חוץ מצו סגירה מנהלי, יש לך צו... בקיצור, יש פטיש יותר כבד לצערנו, במקרים...
או שלא, אתה יודע.
או שלא. כן. תראה, הדגש הוא בסופו של דבר לתת את, באמת את האחריות יותר לתת אחריות לבעל העסק.
סיטואציה שקרתה אצלנו במשרד וקורית לא אחת בעולם שאני נמצא בו, זכיין ברשת קיימת קיבל רישיון עסק על שם מסוים. הוא עושה אקזיט ומוכר את הסניף שלו לזכיין שבא בנעליו או לא בא בנעליו או מחליף אותו, אבל נמצא באותו סניף. מה לגבי העברת רישיון? איך זה עובד?
הליך מאוד פשוט. היום העברת בעלות. העברת בעלות, שינוי בעלות. לעסק שעובד עם רישיון, הוא דבר הכי קצר, הכי פשוט, הכי מהיר.
אין עוד פעם בדיקה של הכל,
בדיקות, אין צורך, אין כלום, אתה ממלא את הטופס, טופס 2 זה נקרא, עם הצהרה וחתימה של שני הצדדים, והרישיון עובר אוטומטית.
יפה, אז בוא נעשה רגע איזה סיכומונצ'י קצר על הדגשים באמת במסללי הרישוי המקוצרים. תקן אותי אם אני טועה, אני פה ככה רשמתי כמה נקודות. אחד זה העברת האחריות לבעל העסק. שתיים זה נושא של אחידות בפיקוח. אין פקח שיכול עכשיו לבוא ולהגיד לך משהו שפקח אחר לא אמר וכן הלאה. אין סתירה, אין חוסר הלימה או חוסר השוואה בין עסקים במקום אחד למקום אחר. בחינה של העסקים על פי קבוצת סיכון ולא כמקשה אחת. לוח זמנים מוגדר, כמו שאני מבין מהרפורמה. שמירה על איזון באמת בין הקלות של בעלי העסק לבין המטרה של החוק, של חוק רישוי עסקים, בעצם לייצר נכון. פה באמת
איזון.
איזון. וגם נושא של הערכת תוקף רישיונות והעברת בעלות, נכון. כמו שציינת עכשיו.
נכון, אלה באמת...
אלה הנקודות ככה הדגשים.
בדיוק, כן. המרכיבים. כמובן שיש חריגות. בסוף יש רגולטור,
נכון.
והוא אדם, והאדם הזה הוא שונה ממקום למקום. ולא תמיד הוא יודע את כל מה שהחוק אומר, אבל בשביל זה יש יועצים טובים.
תגיד, מה הביקורת על הרפורמה, כמו שאתה חווה אותה?
תראה, יש ביקורת שקיימת על הרפורמה, שטוענת שהלכו בפריטים מסוימים, בעיסוקים מסוימים, רחוק מדי.
מה הכוונה?
למשל, הפנצ'ריות.
כן.
פנצ'ריה, שהיא מקום שמחזיקה חומר גלם, דליק במיוחד ובעייתי במיוחד, היום פנצ'ריה. לא צריך רישיון עסק בכלל. וזה בהחלט...
זה פתח לסיכון.
פתח לסיכון ולבעיות. אותו דבר עם מכונים, מתקנים לשטיפת מכוניות. כל השטיפה וכל המערכת מים, מחזור המים, הניקוזים ומערכות התשטיפים, כל זה היה צריך להיות איזושהי הסדרה. עכשיו, זה נכון שהם לא אמרו שבזה שאתה לא טעון רישוי, אתה מותר לך לשפוך מים מזוהמים לתוך הביוב, כי יש גם את חוק המים וכו'. הבעיה היא שאצלנו, אם אין מורה שמיים עליך, אז אנשים מרשים לעצמם דברים שעד שהם לא יתפסו, הם יכולים בהחלט לחרוג, ואני מקווה שאני טועה.
אני שומע כל מיני פוליטיקאים מתרברבים בכל מיני עניינים שקשורים בהליכי רישוי עסקים. וזה קצת, איך אומרים, מציק לי, הסיפור הזה. עכשיו, מה יש, בוא נעשה סדר, מה יש ברפורמה, ניקח את זה עוד שלב אחד קדימה, שבאמת עסקים, בעלי עסקים יכולים ליהנות ממנה, ומה יש באמירות כל מיני כאלה ואחרות, שהן אמירות של רוח בחירות?
אני אומר עוד פעם, המרכיבים הפופוליסטיים, הם אותם מרכיבים שלוקחים סיכונים, שלקחו, זה כבר לא לוקחים, לקחו, סיכונים מאוד 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 גדולים, וחלילה יכולים ליצור איום. איום על הציבור, על הסביבה. אם אתה נמצא ליד מקום שיש פנצ'ריה ואין לה שם סידורי כיבוי אש, אז אם מחר יכולה לעלות וכולי. עכשיו, זה לא רק זה, גם יש מוצרים, כמו שאמרתי לך, מאפיות עד 5 טון. זה משהו עצום. זה נכון שהקפידו על העניין של משרד הבריאות, על ההיבט התברואי, אבל עדיין יש מרכיבים נוספים שגם עליהם צריך לשים לב. וזה, מזה אנחנו קצת חוששים. זאת אומרת, לפעמים צריך לדעת איפה לא ללכת. כדי שבאמת הדברים האלה, אני לא רוצה חס וחלילה שנתעורר יום אחד, ונגיד, חלילה היה לנו פה...
שגינו,
וזה, אבל זה אנחנו תכן, צריך יכולים להגיד רק אחרי אסון, אנחנו לא רוצים שנגיע לשם.
בהחלט, בהחלט. אני רוצה להוציא אותנו להפסקה נוספת, ואחרי ההפסקה בעצם לדבר איתך על עניינים נוספים, ועל שאלות שהן יכולות באמת לסייע פה לקהל שלנו ולמאזינים שלנו. אני רק רוצה להזכיר למאזינים ולמאזינות, ולצופים וגם לצופות, שהתוכנית שלנו לא מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא, ומי שמסתמך על מה שנאמר פה זה כמובן באחריות שלו. אז אנחנו, שלמה, נצא להפסקה קצרה ונחזור בעוד 3.5 דקות. אז אכן נסתים איתכם.
כל טוב.
יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה בי מנגינות. של סתיו ושל אביב חולף, של 1,000 אהבות קטנות. והיא עושה בי מזמורים, והיא צובעת עלמות, והיא פותרת לשירים כמעט את כל החלומות. יש לי בלב ציפור קטנה עם 2 גומות ומנגינה. ניי 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 בלב, והיא עושה בי סיפורים של בית חם ובן אוהב ושל קטעי ילדות יפים. והיא זוכרת בי כאב, והיא אוספת בי שנים, והיא עושה אותי שלב, אולי היא טעם החיים. יש לי בלב ציפור קטנה עם 2 גומות ומנגינה. ניי נא ניי 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 קטנה בלב, והיא אולי כל התקוות, ולפעמים אני חושב שהיא תשובה לאכזבות. והיא טובה לבנת כנף, איתה אני מרגיש חופשי, והיא יושבת על ענף בין מיתרי ליבי. יש לי בלב ציפור קטנה עם 2 גומות ומנגינה. ניי נא ניי ניי ניי
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
אנחנו הזכייניסטים, חוזרים אליכם עם שלמה גיספן. שלמה, שאלה שככה מעניינת אותי. בעל עסק, בסוף אתה יודע, הוא מגיע לרגולטור, ורואה את הרגולטור כאורים ותומים, אורים ותומים של התחום. הוא גם תלוי בו. בסוף אם הרגולטור לא מתיישר, או אם אתה כלקוח לא מתיישר עם הרגולטור, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על זה, אתה לא מקבל את הרישיון המיוחל. עכשיו, ניקח את זה עוד שלב אחד קדימה, ונגיד, האם כל דבריו של הרגולטור תורה מסיני הם? ואם לא, אז איך אפשר לעזור ללקוחות של, של, למאזינים, למאזינות שלנו, שרוצים לדעת מה הזכויות שלהם? לדעת באמת מהן הזכויות?
תראה, בלי לפגוע חלילה ברגולטורים, החברים, הקולגות שלי לשעבר, אבל...
חברים בעובר, קולגות לשעבר.
כן, קולגות לשעבר, נכון.
כן.
לא כולם מכירים את מרכיבי החוק, ובטח ובטח לאור ההתפתחויות האחרונות, עם כל תיקוני החוק, גם בצו רישוי עסקים, גם בתקנות, גם בחוק, לא כולם מספיק מכירים את הרגולציה.
כן.
שתיים, גם אלה שמכירים, לא כולם אוהבים אותם, ולכן הם גם לא מתיישרים לפי כן. הדברים האלה.
אז בוא תן לנו, ככה ברמה הפרקטית יותר, קצת ככה, מהן זכויותיו של הלקוח הפוטנציאלי או של הבן אדם שרוצה את הרישיון? ככה נקודות עיקריות, זכויות.
הזכות הראשונה או החשובה ביותר היא לקבלת מידע, מה שאנחנו קוראים חוות דעת מקדמית, לפני שהוא פותח את העסק. ואת הזכות הזאת הוא רשאי לקבל, זכאי לקבל, לא, הוא זכאי לקבל בכתב, באופן מפורט, כמו שצריך, מכל הרגולטורים הרלוונטיים. זה יכול להיות מרשות הרישוי בעיר המקומית, מהמחלקת או אגף או מנהל ההנדסה של אותה רשות. זה ממשרד הבריאות, זה מאיכות הסביבה, זה מכיבוי אש. כל הגורמים האלה, כמובן, אתה צריך לספק להם תוכניות, וצריך לספק להם מסמכים, כדי שהם יוכלו לחוות דעה. ולהגיד לך לקראת מה אתה הולך.
אתה יודע שיעצתי ללקוח שהמטרה שלו הייתה לרכוש מפעל שמייצר תוספי תזונה. זה לפני כמה שנים. ואמרתי לו, תשמע, לך לרשות המקומית, לך למשרד הבריאות, ורשויות אחרות שהן רלוונטיות בסיטואציה המדוברת, ותקבל מה אמורה להיות הדרישה, או מה תהיה הדרישה ממך, כי אתה הולך להיכנס בנעליים של מי שמוכר לך כמובן, ואני לא יודע מה קורה שם. אולי עכשיו הרישיון הקיים, אולי דורש איזושהי פעולה מיוחדת כזו או אחרת שצריך לבצע אותה. לך תעשה את הבדיקה הזאת. מה שאתה אומר עכשיו זה בעצם זה. זה בתוך תהליך בדיקת הנאותות שלכם, לפני שאתם עושים עסקה, תכניסו גם את הבדיקה המקדמית. ברשויות.
בהחלט. זאת אופציה אחת, למרות שאני פה חייב
וזכותכם לקבל חוות דעת.
זה זכותכם לקבל אותה בכתב, מפורטת ככל שאפשר. זה רק לוקח זמן, אם יש לך זמן, זאת בדיוק הבעיה.
כן.
אבל כדי, אפרופו, כדי להימנע מהעניין הזה, או כדי לצמצם את העניין, יצרו את הנושא של מפרטים אחידים.
כן.
המפרטים האחידים היום, כשבא אליי בעל עסק, ואני לא מכיר את העסק, זה סוג של פעילות, אז אני מיד מחפש את המפרט האחיד שלו. קורא אותו, מבין אותו, רואה מה הדרישות, ועובד על פיו, אני כבר לא צריך חוות דעת מקדמיות. עכשיו, אלא אם כן, זה משהו אחר, זה קשור למשל למבנה, שאין לי חוות דעת מקדמית וכולי.
אפרופו הדברים שהרפורמה עשתה לטובה.
נכון, נכון. זה אחד הדברים הטובים שהיא עשתה. היא עשתה הרבה דברים טובים, זאת האמת. וצריך לפרגן פה לעניין הזה. יש גם פחות, אבל היא עשתה המון דברים טובים.
זכויות נוספות?
זכויות נוספות. זכותו של בעל עסק, למשל, להגיש השגה. השגה זה מושג חדש שנכנס ביחסית ברישוי עסקים, שבה כשאתה מקבל תשובה שלא מוצאת חן בעיניך, או שאתה חושב שהיא הולכת לפגוע בך, או שהיא לא מתעמך, היא לא עונה בקנה אחד עם הרגולציה שאתה מכיר, או שהחוק מציין, זכותך להגיש השגה לכל אחד מהגופים, גם אם זה נותני השירות, המשרדי הממשלה, או רשות הרישוי הספציפית ברשות המקומית, שבה אתה מגיש, יש פרוצדורה, יש טופסולוגיה מתאימה, והרשות חייבת להקים ועדת השגה, הרשות או הגורם הממשלתי להקים ועדת השגה ולענות לך.
כן.
זה כדי להימנע מהצורך. אז בעבר הייתה חייב ללכת רק לעתירות מנהליות.
כן.
היום בשיחתנו
נחסכו הרבה מאוד.
זה, והיה תיקון נוסף בהשגות שמאפשר גם להתאגדות של קבוצות.
כן.
למשל,
קבוצות עניין.
קבוצות עניין יכולות גם הם להגיש, כי בעלי עסקים באופן פרטי חששו מהעניין, לא אהבו את זה, זה עלויות.
זה גם לא כלכלי?
זה גם לא כלכלי. אז עכשיו, למשל, אגודת בעלי המסעדות, שיש פתאום איזושהי דרישה שהיא כנראה משותפת לכולם.
כן, האיגוד.
אז האיגוד, וזה בהחלט מקנה כוח לעניין. קבלת תגובות בכתב.
כן.
המושג הזה ככה לא קיים יותר. אדוני, אני מבקש לקבל דוח למה אתה סבור שהבניין הזה לא תקין?
אין תשובה עכשיו של פקיד שאומר,
זה חייב להיות מפורט, כתוב עם צילומים, עם דוגמאות, על בסיס מה התבססת כשנתת את תשובתך.
יפה.
אלה זכויות שהן צריכות להיות, ועל בסיס זה אתה מגיב. אתה לא מגיב על סמך אמירות
בעלתי. יפה מאוד. אני רוצה לדבר איתך גם קצת על הקורונה ועל עוד שאלות נוספות, אז מקסימום אתה תבוא לתוכנית נוספת, שלמה, אתה כבר נראה לי גם שוחה פה בעניינים, אתה נהנה, הכל סבבה. איך השפיע הקורונה על התחום של רישוי עסקים? בוא נשמע על זה קצת.
תראה, אין ספק, לא עשיתי מחקר, אבל מתוך מה שאני יודע, גם אצלי וגם אצל חברים וקולגות, אין ספק שהייתה עצירה.
כן.
של הפעילות העסקית במשק, למעט בעולם המזון. מרקולים...
שם לא רק לא, שלא הייתה עצירה, הייתה נסיקה.
הייתה נסיקה.
כן.
יש אדריכלים שאני עובד איתם, הם עסוקים מעל הראש. וזה עד היום נמשך. כנראה שהאנשים הבינו שבסוף בסוף, מה שנשאר זה עסקי מזון ובעיקר מרקולים.
כן.
סופרמרקטים, מיני מרקט, מקולות שכונתיות, אלה הלכו והתרחבו. כל היתר הצטמצמו, אבל עכשיו הם שוב נפתחו. עכשיו, לנו היועצים זה עוד עבודה, זה כאילו, לפעמים זה מחליף בעלים, ולפעמים זה לא מחליף בעלים, אבל ביתר הדברים, בתחומים העסקיים, מפעליים, לא היו שינויים גדולים.
כן, יפה. אתה, האתגר שלך בעולם העסקי, מעניין אותי לשמוע.
האתגר שלי הוא באמת... איך אני מסייע לבעלי עסקים, בעלי חברות, בלקבל את ההחלטות הנכונות לפני שהם עושים צעדים, ולא אחרי.
כן.
הרבה באים אליי שהם כבר לצערי, כבר נמצאים עם חצי חבל על הצוואר, ואז זה קצת יותר קשה. אבל מי שבא אליי לפני, ויש לי לא מעט חברות כאלה, שאני עושה להם הרבה מאוד בדיקות, ובעדינות אני אגיד, אני מציל אותם מלהיכנס לעסקאות, עסקאות גדולות מאוד. היה לי לאחרונה בעל עסק ברשת מזון גדולה, שרצה לקחת מחסן מזון, 1,600 מטר שלכאורה נראה בנוי והכל בסדר והכל מצוין, אבל מתברר שיש בעיה מתחת לפני השטח, אין לו תעודת גמר, למקום יש בעיה של שימושים חורגים וכו', וזה היה מכניס אותו לסרט שלא היה מצליח לצאת, ומזל שהוא באמת בא ופנה, מאז הוא כמובן לא רק פה בכל מקום שהוא רק הולך, שלמה תבדוק לי, שלמה תבדוק לי, שלמה תבדוק לי, אז זה עולה לו כמה שקלים, ובסוף זה יכול לעזור לו, או לתת לו גם אור ירוק. נתתי לו גם כמה פעמים אור ירוק. רוץ, אין בעיה, אני איתך.
זה מאוד.
ולא צריכה לבעיה.
הגענו לשלב של עצות, קצת ככה אם אפשר, אז עצה שאתה יכול לתת לזכיינים.
תראה, זכיינים, קודם כל לדבר על בעלי הרשת.
אז יאללה, לרשת מזכה ואחרי זה זכה.
הרשת המזכה... צריכה לבחון את כל הפעילות, את כל האינוונטר פעילויות שיש לה, ולראות איזה פעילויות עדיף ורצוי וראוי לעשות באופן מרוכז, כדי לצמצם את הצרכים ולצמצם את ה... כי אם אני, למשל, מאלץ את הזכיינים לעשות בכל אחד מהנקודות, איזושהי סוג של פעולה, שלו הייתי עושה אותה במקום אחד מרוכז, הייתי חוסך המון לכולם.
כן.
גם בזמן, גם בשטח, גם בעבודה, גם בכוח אדם. זה פשוט מקל עליהם,
כן.
אין ספק, הוא מקבל את המוצר כל יום מוכן, החיים שלו יותר קלים,
כן.
וגם הליך הרישוי יותר פשוט.
בהחלט.
הרעיון הוא איך גם לפשט את הליכי הרישוי. זאת אומרת, אם אתה יודע... מה הצפוי לך ברגולציה בהמשך, אתה יכול להגיד, רגע, רגע, אז אם ככה, בוא נסיט את הדברים, ונעשה אותם כך, כך או כך.
יפה.
הכל פה, תראה, אני נתקל בהרבה מאוד בעיות במרקולים של דרישות לרגולציה קבועות.
כן.
שאני יודע מהם. עכשיו, אם מישהו היה שואל אותי לפני, הייתי אומר לו, שמה, אתה צריך את זה, את המקררים האלה, את המקפיאים האלה. אני רוצה לפתוח מאפית בתוך מרקול.
בתוך סופר.
אז כן. יש הגדרה מאוד ברורה. איזה... מהם התשתיות ומהם תהליכי העבודה וכמה שטח אני צריך לעניין הזה. אם אתה יודע את זה, אז אתה לא נכנע, אתה לא נופל, לא מקים ואחר כך שואל אותי איך לעשות.
עצה לזכיין?
עצה לזכיינים.
מעבר לעניין של תוכניות עסקיות ובדיקות.
כן, תראה, אני חושב שזה הדבר, זה הבסיסי, אבל זה בעולם שלו.
כן.
בעולם שלו. ביתר הדברים זה באמת לבחון פעם אחת, כי הוא נכנס בדרך כלל למקום מוכן. בדרך כלל זה מרכזים מסחריים גדולים, קניונים, מקומות שבהם יש פעילות גדולה, ואז אתה צריך לבדוק מהם התשתיות שקיימות במקום שיקלו עליך אחר כך בתהליך.
כן.
אז אלה דברים שאני יכול לבדוק לו וצריך לבדוק איתו, עם כמובן בעלי הנכסים. כי בעלי הנכסים הם אלה שלפעמים מסתירים מידע.
כן.
לא אומרים לך את כל האמת.
קצת פחות, מה שנקרא, משתפים פעולה כן, לפעמים. כן. ו...
תבדוק אתה, as is.
מטילים אחריות, as is, בדיוק. As מטילים is. אחריות על הסוחר. מה החזון שלך בעסק, שלמה? שאלה שסופר מעניינת פה.
החזון שלי הוא, קודם כל, ליהנות ממה שאני עושה, ואני מאוד נהנה ממה שאני
אין
עושה.
אין ספק, אתה מדבר בכזאת תשוקה, זה ברור שאתה נהנה.
כן, אני, הסביעות רצון שלי זה שבא לעסק, אומרת, שמה, שלמה, בלעדיך, היה לי יותר קשה ולא יכולתי, ואתה זה, ללוות אותו, להיות צמוד אליו. וכמובן, תראה, אין מצב שבו ללא שיתוף פעולה של בעל עסק, אתה יכול להצליח.
כן.
בעל העסק הוא האיש שבסופו של דבר, שיתוף הפעולה שלו, זה המרכיב הגדול בהצלחה. כמובן, הכוונה היא שלי, אבל יפה. השיתוף פעולה זה שלו.
תגיד, הגענו לסוף התוכנית, איך היה לך?
נחמד? תשמע, נחמד מאוד, מאוד מעניין. אני הייתי מאוד שמח לשמוע באמת פידבקים כאלה ששמעו אותנו.
כן.
עם הם, כי בסופו של דבר אני את החומר יודע. אני יודע גם, אני מעביר אותו, אני מצא, כן. מרצה עליו, אני מלמד יועצים. אבל חשוב לי מאוד לשמוע שבעלי עסקים, ושלא יפחדו, זאת אומרת, אני אומר, לא לחשוש סליחה על הביטוי השכונתי, על השקל שבגרוש.
כן.
השקל הזה של לשלם ליועץ. היועץ הוא לא הכסף הגדול.
נכון.
הכסף הגדול הוא ברגולציה, הוא שם הבעיות.
ולפעמים בטעויות.
בטעויות שאתה עושה, אתה יכול להשקיע ים של כסף.
נכון.
ואני יכול למנוע ממך הרבה מאוד מאוד טעויות, אז מי שעיניו בראשו, תסתכלו קדימה.
אז אנחנו נסכם, כי הגענו ממש לסיומה של התוכנית, אז קודם כל שידור נוסף מלמד ומעניין של הזכייניסטים. הפעם אנחנו עירחנו פה את שלמה גיספן. דיברנו על, שים לב, שלמה, על הליכי רישוי עסקים, על האתגרים שעומדים בפני בעלי עסקים ויזמים שמעוניינים להקים עסקים בכלל ועסקי מזון, על הרפורמה ברישוי עסקים, על מה טעון רישוי ומה טעון רישיון יצרן וכן הלאה, ודיברת גם על ההבחנה ביניהם. נגענו גם נושאים כמו נגישות, בעיקר אני מקווה גם שקיבלנו וגם העברנו ערך ניכר לצופים ולצופות ולמאזינים. אתם תוכלו למצוא את התוכנית הזאת וגם את התוכניות הנוספות שלנו גם בספוטיפיי, בפודקאסט הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות, ויש לנו גם ערוץ ביוטיוב שנקרא הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות. כן, זה אותו שם, רק בפלטפורמה אחרת. מוזמנים להיכנס, לצפות, להאזין, וכמובן להיות מנויים לערוצים האלה ולהיות מעודכנים בזמן אמת. תודה רבה שוב שלמה על השידור הזה.
תודה גם לך.
ברצון רב, תודה רבה. ואני עורך דין אדיר זאבי, אנחנו הזכייניסטים. אני רוצה להודות לכל מי שנמצא כאן מאחוריי בתוכנית, בצוות, החל מסטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ"ל של המכון הישראלי לזכיינות, שנותן את הסיוע והגיבוי המקצועי שנדרש, ודרך שחר צורף שמסייעת בהפקת התוכנית, כמובן לחבר'ה כאן ברדיו סול, שהם מספקים את האכסניה והאמצעים. תודה לכולכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות, בטלפונים, בוואטסאפ, באתרי האינטרנט וכן הלאה. מוזמנים גם להיות כאן בשבוע הבא, יום ראשון, באותה שעה, 11 בבוקר, באותו מקום, ברדיו סול. אנחנו, הזכייניסטים, פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים, מחברים עסקים לזכיינות. שלמה, שבוע טוב ומוצלח.
תודה גם לך.
בשורות טובות.
היה מכחול ואנו שניים מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדהות. כאן הייתה טירה ונהר זורם לי מים, עברתי רק כדי לראות. הטירה עמדה בראש הגבע, בתוכה נפלו הרבה מילים שאיש עוד לא אמר. הפרחים שרקו מן מזמור מחמיא לטבע, היום הוא שיר מאוד מוכר. לא אין תירה, אל תביט עליה, היא איננה. אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמיים. הגבירה כבר מתה, לשלוט. קח את שתי ידיי וראה בשתי עיניך, היום הכל בוער פחות.
מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדהות.